ודבר השם אל משה לאמור, דבר בני ישראל ויקחו לי תרומה, מאת כל איש אשר יתבנו ליבו, תיקחו את תרומתי. רש"י מפרש שמדובר כאן בשלוש תרומות, נזכר כאן שלוש פעמים תרומה בפסוקים, ומדובר בשלוש תרומות. אחת תרומת בקע לגולגולת שנעשה ממעדנים, אחת תרומת המזבח להקריב קורבנות, מחצית השקל, והתרומה השלישית זה תרומת המשכן נדבת כל אחד ואחד שהתנדבו. כלומר שתי תרומות חובה ותרומה אחת נדבה, תרומת רשות. כבר דנו חכמינו זיכרונם לברכה בשאלה מה יותר חשוב, מה עדיף. האם נדבה או דבר של חובה? האם גדול המצווה ועושה או גדול מי שאיננו מצווה ועושה? במבט ראשון, גדול מי שאיננו מצווה ועושה, שהוא לא מחויב ובכל זאת הוא מתנדב ועושה, מתוך נדבת ליבו, לא מתוך כפייה חיצונית, אלא זה בא מתוך תוכו. ולכאורה זה נראה שזה מדרגה עוד יותר גבוהה, מדרגה של חסד, מדרגה של התנדבות. אבל חכמינו הכריעו שגדול המצווה ועושה יותר ממי שאינו מצווה ועושה. תוספות מפרש, מפני שמי שמצווה ועושה, יצרו תוקפו שלא לעשות. הוא צריך להתגבר על יצרו. כן, הוא עושה, מי שמצווה ועושה, הוא עושה שני דברים. ראשית כל הוא שובר את יצרו, מתגבר על יצרו, שנית הוא עושה את המעשה. לעומת זה, מי שעושה בנדבה, אין לו יצר שמנסה לבלום אותו מלעשות את המעשה. טבע הנפש, טבע הפנימי של האדם, שכשמחייבים אותו משהו לעשות, יש לו התנגדות. הוא לא רוצה להיות תלוי באחרים, הוא לא רוצה לעשות על פי מה שאחרים עושים, על פי מה שאחרים מצווים אותו ודורשים ממנו. האבות, הם היו מתנדבים. הם לא נצטוו לקיים את התורה, והם, אף על פי שלא נצטוו, הם עשו. היו בבחינת אינם מצווים ועושים. הבנים, משעה שניתנה תורה, אנחנו כולנו מצווים ועושים. בחינה מסוימת, כפי שאמרנו, גדול המצווה ועושה יותר ממי שאינו מצווה ועושה. אבל מדרגת האבות הייתה מדרגה מיוחדת. עומד על זה הרב בדרשות לפרשת השבוע, והוא אומר שהאבות היו לגמרי למעלה ממדרגת הבחירה. לא היה להם היצר שמפריע לעשות את רצונו של ריבונו של עולם. הם היו למעלה מזה. הם ביטלו את כל רצונם כלפי הרצון האלוקי. הם מילאו את רצונם ברצון האלוקי. הם בעצם היסוד של האומה, וביסוד של האומה זה מדרגה עליונה, מדרגה בסיסית עליונה, שהיא עוד לפני הירידה למדרגת הבחירה, ששם יש אפשרות לבחור בכך ולבחור בכך, ויש יצר הרע שאומר לאדם לא לעשות, והוא צריך להתגבר על עצמו וכן לעשות. זה היה עניינם של האבות. הבנים מדרגה אחרת, והם מצווים ועושים. ואכן השלימות היא בעצם משני הצדדים גם יחד. נכון שגדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה, אבל כשאדם מזדהה עם משהו מצווה, והוא מתעלם למדרגה כזאת שזה רצונו הפנימי, ושהוא עושה את רצונו כרצון ריבונו של עולם, ואז הוא ממלא את שתי המדרגות גם יחד, גם מצווה ועושה, וגם בעצם זה מרצונו הפנימי, וזה למעלה מכלל מהתמודדות, הוא מזדהה הזדהות מלאה עם הרצון האלוקי. וזה העניין של בית המקדש, של המשכן. את המשכן צריך היה לבנות עם כל הכוחות יחד. עם בחינה מסוימת של גדול המצווה ועושה, שמלבד מה שאומר התוספות, גם יש ביאור של הריטב"א, שגדול המצווה ועושה יותר ממי שאינו מצווה ועושה, מפני שמי שמצווה ועושה, הוא עושה את רצונו של ריבונו של עולם. זה לא הרצון האנושי, שהוא מתנדב, והוא עושה איזה מעשה לכבודו של ריבונו של עולם, לשם שמיים, מבלי שהקדוש ברוך הוא ציווה אותו. אם הקדוש ברוך הוא לא ציווה אותו, זה לא מתקיים כאן הרצון האלוקי. וכשאדם מצווה ועושה, הקדוש ברוך הוא ציווה אותו לעשות, ואדם עושה את מה שהקדוש ברוך הוא ציווה, כלומר דבר השם כעת מתקיים על ידו. הוא נעשה יד אריכתה לקיום רצונו של ריבונו של עולם. הוא מגלה את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. ולכן זה גדול, כי זה אלוקי. כי זה הרצון האלוקי שמתגלה כאן. לא רצון אנושי שלו, אלא רצון אלוקי. ולפי כך, כשמתאחדים שני הדברים גם יחד, כאשר יש כאן רצון אלוקי, ויחד עם זה האדם הוא כל כך התעלה למדרגה רוחנית, שזה גם רצונו הוא, ושרצונו מותאם לרצון האלוקי, זאת כמובן עבודת השם השלמה האידיאלית. וזה אולי החזון העתידי, ושיב לבבות על בנים, ולב בנים על אבותם. כלומר, שתי המדרגות של הבנים ושל האבות התאחדו ביחד. האבות שהם אינם מצווים ועושים, והבנים שמצווים ועושים, התאחדו שתי המדרגות הללו ביחד למדרגה העליונה, מדרגה שלמה. וכפי שראינו כאן, בתרומות המשכן נדרשים שני הדברים גם יחד. גם צד המצווה וגם צד הנדבה. ובצד הנדבה מתגלה הרצון האישי של כל אחד ואחד. כל אחד מבין מה שליבו חפץ. זה מביא זהב, זה מביא כסף, חלת, ארגמן, כל אחד מביא, ובדרך כלל אנשים נותנים, בנתינה שלהם הם מבטאים את המהות המיוחדת שלהם, מה שמייחד אותם. וכך יוצא שעבודת בית המקדש, עבודת המשכן נעשית מכל הרצונות יחד, מכל האופעים, מכל התכונות, מכל האופי והטוב הפנימי של כל הנשמות ביחד, נבנה המשכן מקום להשראת השכינה. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. אחרי העלייה ממדרגה למדרגה במשך הדורות, מאבות אל הבנים, אל יציאת מצרים, אל מתן תורה, אל ההופעות האלוקיות העליונות שהולכות ומתגלות ממדרגה למדרגה בגילוי יותר רב. האבות רואים רק את המראה האלוקי עדיין בסתר. הקדוש ברוך הוא עוד לא מתגלה עליהם בגלוי, בדרך הטבע. ושמי השם לא נודעתי להם. יציאת מצרים, מתגלה ריבונו של עולם כרודד הטבע, כשולט בטבע, כמהפך את הטבע. ועשי בקריאת ים סוף. ואחר כך, ריבונו של עולם מתגלה לא רק ביותו שולט על הטבע, אלא בהופעה העליונה האלוקית, הופעת התורה, דבר השם, לא רק מעשים אלוקיים, פעולות אלוקיות, אלא תוכן עליון רוחני ניתן מריבונו של עולם לישראל. זו מדרגה עליונה נפלאה שישראל מתרוממים ומתמלאים, ודבר השם יורד לעולם. ואנחנו ממשיכים ועולים ממדרגה למדרגה, ומגיעים אל המשכן, שהקדוש ברוך הוא קובע מקום לשכינתו בישראל. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. אני אביא לכם מהדברים שאומר שערי אורה, מובאים בשלה על הפרשה כאן. אומר את תמצית הדברים. צריך אתה לדעת עיקר גדול. דע, בתחילת בריאת העולם, עיקר שכינה בתחתונים הייתה. וזה מה שנאמר, ויחו לו השמיים וארץ וכל צבאם, שנשתכללו אלו מאלו ונתמלו אלו מאלו, והיו כל השפע האלוקי יורד ומשפיע וממלא את כל העולם כולו במדרגה נפלאה עליונה. בא אדם הראשון וחטא, נתקלקלו השורות, ונשתברו הצינורות, ונפסקו הבריכות, נסתלקה שכינה, נתפרדה החבילה. בא אברהם אבינו, ויצחק ויעקב עליו השלום, התחילו להמשיכה למטה, ונתקנו לה ג' כיסאות להשראת השכינה, והמשיכו קצת המשכה, ועשו גופותיהם כיסאות לשכינה, אבל לא נמשכה השכינה בארץ לדירת קבע, אלא לדירת הרי, והייתה יושבת על גביהם, ויסוד, כמו שנאמר, ויעל אלוקים מעל אברהם. על זה אמרו האבות, הם המרכבה. נמצאת השכינה בימיהם פורחת באוויר. ולא מצא מנוח לכף רגלה בארץ, כאשר בתחילת הבריאה. מה משה רבינו, עליו השלום וכל ישראל עמו, ועשו משכן וכלים, ותקנו קלקול הצינורות, וסידרו את השורות, והתקינו הבריכות, והמשיכו מים חיים מבית השואבה, והחזירו השכינה לשכון בתחתונים באוהל. אבל לא בקרקע, כאשר בתחילת הבריאה. וסוד זה, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. ונמצאת השכינה כאחסנאי, הולך ממקום למקום, ולזה אמר ושכנתי בתוכם, ולא אמר ושכנתי למטה, אלא ושכנתי בתוכם כדמיון אחסנאי, באופן הראי. כלומר, בכל מקום שילכו אלך עמהם ואשכון בתוכם, אבל לא במקום קבוע. וזה סוד ויהי בנשוא אהרון. ועל דרך זה הסוד, נצטער דוד, הוא ביקש לקבוע מקום לשכינה למטה במקום קבוע. וזהו סוד אשר נשבע על השם, נדר לאביר יעקב, אם אבוא באוהל ביתי וגומר, אם אתן שינה לעיני, עד ימצא מקום לשם משכנות לאביר יעקב. הוא כתיב כי בחר השם בציון, יבא למושב לו, זאת מנוחתי עד עד. דוד ביקש לקבוע את השכינה באופן קבוע, בהופעה מלאה, בארץ. ולפי שביקש דוד לקבוע מקום למנוחת השכינה, ואמר, קומה השם למנוחתך, אתה ואהרון וזכה, ישרו מחשבותיו לפני השכינה, ושלח ואמר לו, השם יתברך ביד נתן הנביא, לך ואמרת אל דוד, אל עבדי דוד, כה אמר השם, אתה תבנה לי בית לשבתי, כי לא ישבתי מיום בבית מיום העלותי את בני ישראל ממצרים ועד היום הזה, והם יתהלך באוהל ובמשכן. ככל אשר התהלכתי בכל בני ישראל, הדבר אשר דיברתי את אחד שבטי ישראל וכו', למה לא בניתם לי בית הרזים? ובמקום אחר כתוב, רק אתה לא תבנה הבית, כי אם מנחה יוצא מחלציך, הוא יבנה הבית לשמי. מה עשה דוד המלך? הכין כסף וזהב ונחושת וברזל ועצים ואבני שועם ומילואים ואבני פוחו ורקמה וחולה וניקרה, וסידר כל המערכות המקדש וכל בתיו וגנזכיו ועליותיו וחדריו, והכין הכל בצורת כל מקום ומקום, ושאר כל הדברים הצריכים לו, הכל כפי סדרי מערכת וצורך השכינה, כמו שכתוב, ויתן דוד לשלמה בנו את תבנית האולם ואת בתיו וגנזכיו ועליותיו וחדריו הפנימיים ובית הכפורת. כל זה כתוב בדברי הימים. עם כל הפירוט. הכל בכתב מיד השם עלי השכיל. כל מלאכות התבנית. הרי לך כי דוד עליו השלום סידר כל צורת בית המקדש. הכל הוא הכין. אחר כך בא שלמה ובנה את הבית. וסידר כל המערכות והצורות כפי שסידר לו דוד אביו עליו השלום. ואז ירדה השכינה למטה ושכנה בבית עולמים. וזהו שכתוב, אז אמר שלמה, השם אמר לשכון ברפל. בנו בניתי בית זבול לך, מכון לשבתך עולמים. וכתיב אתה השם אלוקי ישראל, יאמן דברך אשר דיברת על עבדך לדוד. כי אמנם יושב אלוקים את האדם על הארץ. והנה השמיים ושמי השמיים לא יכלכלוך, אף כי הבית הזה אשר בניתי. ואתה קום השם אלוקים למנוחתך, אתה וארון עוזיך. השם אלוקים אל תשב פני משיחך, זוכה לדוד, לחסדי דוד עבדך. וככלות שלמה להתפלל, האש ירדה מן השמיים, ותאכל העולה והזבחים, וכבוד השם מלא את הבית. נמצאת שכינה חוזרת למנוחתה בארץ בבית עולמים. אז חזרו הצינורות והמשכות כולם להריג ברכה בבית המקדש, והיינו דכתיב כתל חרמון שיורד על הרי ציון, כי שם ציווה השם את הברכה חיים עד העולם. ומבית המקדש היו כל הצינורות נמשכות לכל ארצות כולם, ל-70 משפחות כנגד 70 שרים. ולפי שהיה שמו יודע דרך המשכת השפע מירושלים לכל המקומות, אמר, עשיתי לי גנות ופרזדסים, ונתתי בהם עץ כל פרי, וכי אפשר במקום אחד שיצמחו כל מיני אילנות שבעולם, אלא היה יודע שלמה איזה גיד נמשך לקוש, נטש בו פלפלים, וכן לכל צד וצד. והיינו דכתיב, מציון מכלל יופי, אלוקים מופיע. מציון משתיתו של עולם. ואם כן, נמצאת השכינה, משלחת הברכה כפי השיעור הראוי לכל הרצות מבית המקדש. אלה דברי השערי אורה. הרי אומר שבית המקדש הוא המקום של השראת השכינה, של בכל הופעתה יותר גדולה, המרכז של הופעת השכינה, משם מתפשט השפע לכל העולם כולו. וכבר שאלו חכמים, הרי חכמינו זיכרונם אמרו שאפילו אחד שיושב בה ועוסק בתורה, שכינה כנגדו. 10 שיושבים ועוסקים בתורה, שכינה עמהם. ולא עוד, אלא כש10 יושבים ועוסקים בתורה, השכינה מקדמת לבוא. אז מה בין שכינה שנמצאת במקום ש10 עוסקים בתורה, ושכינה שהולכת עם ישראל בגלותם, ומה בין השכינה ששורה בבית המקדש? הרי בכל מקום יש הופעת שכינה, ולאין מקום בכלל פנוי מההופעה האלוקית, והקדוש ברוך הוא ממלא את הכל, הוא מקיים את הכל, ושום דבר לא היה יכול להתקיים בעולם לולי השפע האלוקי שנשפע ומקיים את כל דבר ודבר. אלא שיש דרגות בהופעת השכינה. מעין הופעת כוח החיים שבאדם. הנשמה ממלאה את כל הגוף. כבר חז"ל אמרו לנו שכמו שהנשמה ממלאה את כל הגוף, ככה הקדוש ברוך הוא מלא את כל העולם. ואף על פי שאנחנו אומרים שהנשמה ממלאה את כל הגוף, ונותנת לכל הגוף חיים, והחיות מתפשטת בכל האיברים, בכל אופן, תחילת ההופעה של, של החיות באדם, או המרכז, ששם מופיע כוח החיים, ומשם הוא מתפשט אל כל האיברים, זה המוח. זה הלב. יש לזה מרכז. וכוחות החיים הם כאילו שורים על במוח, הנשמה, ומשם מתפשטים הכוחות הללו ומופיעים בכל המציאות. הנשמה בעצם היא לא מופיעה בשונה ברגל מאשר ביד, בראש מאשר בגוף. זו אותה נשמה. היא ממלאה בשווה את כל הגוף. אבל התגלותה שונה בעבר אחד מאשר בעבר השני. כל עבר לפי היכולת שלו לקבל את את הכוח החיים ולהשתמש בו. הרגל יש לה את התכונות שלה, ועל כן שהיא מקבלת כוח חיים, היא יודעת ללכת, לעמוד, לשאת את הגוף. היד יש לה את הפעולות שלה, היא מקבלת כוח חיים, היא פועלת לפי היכולות שלה, וכן כל עבר ועבר. והמוח, שהוא המרכז, הוא מקבל את הכוחות היותר גדולים, הרבים ביותר, ועם הכוחות האלה, אותם בעצם הוא מנהל דרכה, בכוחות החיים שהוא מקבל, הוא מנהל את כל הופעת החיים בכל עברי הגוף. הכל מתחיל מהמוח. אם כן, ככה זה באדם, וככה זה בעולם. האדם עולם קטן, והעולם אדם גדול. יש מוח, מוח לעולם. המוח הוא מורכב מ... יש שם חלק חומרי, שהוא קופסת המוח, וכל החומרים שיש שם, ויש בתוכו תוכן, ועליו חלה השראה רוחנית. המוח זה, בעצמו זה כלי לקבלת השפע הרוחני, כוחות השכל, כוחות ההבנה, כוחות ההנהגה, שבזה האדם מנהיג את עצמו, ולפעמים יותר מאשר את עצמו גם מנהיג את האחרים, עם כוחות החוכמה שבתוכו. החוכמה והמוח. החוכמה היא הכוח הרוחני ששורה על המוח הפיזי. בלי המוח אין לחוכמה היכן לחול. המוח לבד, בלי החוכמה, אין לו שום ערך. אין לו שום, הוא לא יכול להתגלות. הוא נמצא באופן כוחני, באופן מופשט. אבל כשיש, כשיש מוח, אז החוכמה מתגלה ומופיעה בו. כך אותו דבר ההופעות הרוחניות בכלל המציאות. הכוח הרוחני, החוכמה, היא המנהיגה את המציאות. השם בחוכמה יעשה את ארץ. החוכמה היא הכוח הראשוני שמתפשט ואחר כך מתגלה ומופיע בכל ההופעות של החיים. צד החוכמה שיש בעולם וצד כל הביצוע של הופעת החוכמה בה בפועל. ונמצא שעניינו של בית המקדש הוא בעצם מעין המוח, המוח של העולם. המוח הכלי שעליו שורה השכינה, שעליו מתגלה החוכמה האלוקית, ומכאן ומהמוח מתפשטת ההנהגה אל כל המציאות. כשהמוח פגוע, כשהמוח פגום, כל המציאות היא מונהגת בצורה מלאכותית, בצורה לא טבעית. היום אנחנו יודעים שאפשר לעשות, גם לחיות חיים מלאכותיים, עם מעקפים, עם לב מלאכותי, לא, באופן בלתי טבעי. יש גם תרופות, לפעמים אדם לא יכול לאכול באופן סדיר, אז הוא מקבל כל מיני, את ההזנה שלו בצורה מלאכותית, על ידי תרכיזים, כל מיני דברים איכותיים, הוא מקבל את זה דרך צינורות, דרך, באופנים עוקפים את הסדר הנכון. זה מצבו של העולם כשבית המקדש לא בנוי. קיים, אבל איך נגיד, כמו צמח, באופן יחסי לגוף חי, גוף פועל, גוף עושה, אז הוא חי, אבל הוא מונשם בצורה מלאכותית, בצורה בלתי טבעית, וכל ההופעה העיקרית שלו חסרה. והעולם בלי בית מקדש, בלי השראת השכינה בצורה המלאה, העליונה, העולם כאילו לא חי, אבל לא מת. לא מת ולא חי. משהו באמצע כזה, מין חיות רדודה, רדודה ביותר, בכל מיני אמצעים מלאכותיים, בלתי טבעיים. וכשבית המקדש בנוי ועל מכונו ומתגלה בו השכינה בצורה העליונה, כל העולם מתרומם להופעה עליונה, הופעה אחרת. גם באופן הפיזי, גם בשפע של, של כל המציאות, אבל בעיקר, בעיקר בתוכן הרוחני של העולם, שזה עיקר העניינו של עולם. העולם מלא בתוכן, מלא בחיות. חז"ל אומרים לנו בסוף מסכת סוטה, כשחרב בית המקדש, ניטל טעם מהפירות. עוד הרבה דברים, חסר העיקר, טעם. יש פירות, אבל אין טעם, אין להם טעם. באופן רוחני, עושים דברים, עושים פעולות, חיים חיים רוחניים, אבל כל החיים הרוחניים האלה חסרים את הטעם, את החיוניות שלהם, את העומק, את הגובה, כל המילוי שלהם, נמצא רק החיצוניות. גם באופנים רוחניים יש חיצוניות. יכולה להיות שמחה, וגם השמחה יכולה להיות חיצוניות. יכולה לרקוד, אפשר לשמוח, אפשר... ויש עומק יותר גבוה, יותר גדול, יותר פנימי. וזה צריך, בשביל זה צריכה להיות השראת השכינה. בשביל זה צריך להיות מקום שהשכינה יכולה לשרות בו. שיהיו כל האמצעים מוכנים על מנת שהשכינה תשרה. כמו שאדם שנמצא במצב חלוש, איננו יכול לחשוב. הגוף, אמנם רק הגוף חולה. הראש, השכל, הנשמה של אדם היא לא חולה, היא תמיד מושלמת. אבל כשאדם כואב לו הראש, וכשהוא נמצא בתשישות עצומה, הוא לא יכול לחשוב. הוא לא יכול להתעמק בשום דבר. הכל שטחי, הכל רדוד. כך זה העולם בלי ההופעה של השכינה העליונה. יש תוכן, אבל שטחי, רדוד. ועניינו של בית המקדש לרומם את העולם למדרגתו השלימה. וזה אנחנו מצפים, וזה אנחנו מתפללים. לפני יותר מ-100 שנה התעורר הדיון האם אפשר לחדש את הקרבת הקורבנות בבית המקדש. אומר את זה הרב קלישר, הוא יעניין בזה את הרב אליהו גוטמכר, שניהם גדולי הדור, מגדולי הדור. הוא כתב, פנה אל רבי עקיבא אגר, שהוא היה תלמידו של רבי עקיבא אגר, פנה אל החתם סופר, וניתה סערה בעולם התורני בישראל. ממש גדולי הדור של אותו הדור דנו בשאלה הזאת, אפשר לחדש את הקרבת הקורבנות? אי אפשר לחדש? הרב קלישר טען שאפשר, בהחלט אפשר, ואפשר אפשר לברר איפה היה מקום המזבח. הוא אומר, הרי ידוע שהר הבית היה כיפין כיפין מפני טומאת התאום, חוץ מהמזבח שהוא היה צריך להיות מזבח אדמה, שהוא היה צריך להיות מחובר אל האדמה. יחפרו מתחת להר הבית וימצאו שם את, את המקום ששם אין כיפים, וידעו ששם זה מקום המזבח. לגבי בגדי כהונה, אפשר הכל לברר. יש דברים מעכבים, יש דברים לא מעכבים, אפשר את הכל לברר. חזקת כהנים, יש חזקה וכולי, ואפשר לקחת, להתחיל לחדש את עבודת בית המקדש. היו גדולי ישראל אחרים שהם היו דנו בדבר הזה ולא באו לידי המסקנה הזאת שאפשר בפועל לעשות את זה, יש עיכובים, אבל מדברי כולם היה הרוח הגדולה הזאת של עצם ההידיינות, שאולי אפשר לחדש את עבודת בית המקדש, עבודת הקורבנות. אנחנו עכשיו נמצאים בארץ ישראל, כבר נמצאים בירושלים, יש שלטון יהודי בארץ ישראל וגם בירושלים, וגם בירושלים העתיקה. והיום יש איזה מין מיעוט כזאת. יש יחידים שמאוד פעילים בזה ורוצים לקרב את הציבור לעניינו של בית המקדש ולהיכנס להר הבית ולהסתובב סביב מקום העזרה במקום שמותר להיכנס. יש אחרים שמדברים על מניין בית הכנסת. כל אלה הם יחידים. הציבור בכללותו יש בו איזה מין אדישות. ולא רק הציבור שאיננו שומר תורה ומצוות, גם בין שומרי התורה ומצוות יש איזה מין אדישות כזאת. זה נראה גדול, ניסה, לא, מצד אחד אולי חוסר העזה, להתעסק בדבר כל כך גדול. זה לא כל כך מפליא, מכיוון שההרגל עושה הרבה מאוד. אנחנו 2000 שנה חיינו ללא בית מקדש. התרגלנו כבר לעבודת השם חליפית. התרגלנו לכך שאנחנו, יש לנו בית הכנסת ובית מדרש וקברי צדיקים ותפילות במקום קורבנות. וסדר עבודה של יחידים. וכבר אנחנו לא רגילים שמישהו יעשה במקומנו ואנחנו נרגיש שזה התלהבות. אם נבוא כהן ויקריב קורבן תמיד בבוקר, זה כל ישראל ירגישו התרוממות נפש, כמו שכל אחד ואחד מתפלל בבית הכנסת ומתייחד עם קונו. אמנם חכמינו תקנו כבר תפילות כנגד קורבנות גם בזמן שבית המקדש קיים, כי התקנה הזאת הייתה של אנשי כנסת הגדולה. וכל ימי בית שני היו גם קורבנות וגם תפילות. אבל הקורבנות הם היו העיקר. והתפילה גם מדרבנן כנגד. אבל עיקר עבודת השם של כלל ישראל, של התקרבות עם ישראל לריבונו של עולם, העבודה העיקרית הייתה שהיה כהן מקריב קורבן תמיד של בוקר. קורמת תמיד של בן ארבעים, קטורת בבוקר, קטורת בן ארבעים. עבודה שעשו את זה כהנים יחידים, שעשו את הכהנים יחידים, וכל ישראל התרוממו מעלה-מעלה. קורבן אחד, לא צריכים הרבה קורבנות, שמבטא שריבונו של עולם הוא אחד. מפני שעבודת השם של כלל ישראל היא עבודה מסוג אחר לגמרי. זה עבודה שכל הכלל כולו עובד כאחד. כל עם ישראל כאחד מתקרב לריבונו של עולם, מקריב קורבן לריבונו של עולם ומתקרב בזה לריבונו של עולם. אנחנו החוש של ערך הזה של עבודה כלל ישראלית הוא קצת נתקהה, ואנחנו לא מרגישים את החיסרון שבדבר הזה. אנחנו נעשינו פרטיים, כל אחד לעצמו, כל אחד עובד את השם בעצמו ומרגיש את ההרגשות האישיות ורואה בזה את עיקר עניין עבודת השם. ולא כן הדבר. עיקר עבודת השם זה לא עבודה של הפרט, של היחיד, אלא של הכלל כולו. ושל הכלל כולו כאחד. וזה עניינו של בית המקדש, המאחד את כל הכלל כולו לעבודה אחת שלמה. צריכים להתרגל לזה. צריכים להכשיר את הלבבות. צריכים לפתח את הציפיות. אנחנו כבר התרגלנו שאנחנו מבקשים את בית המקדש ייבנה, וכבר אנחנו מלאי סיפוק מזה שאנחנו מבקשים. כמו שיהודים מבקשים בחוץ לארץ קיבוץ גלויות, ונהנים שביקשו קיבוץ גלויות. אתם יכולים לבוא, מה הבעיה? מה אתם יושבים שם בחוץ לארץ? קהילות חרדיות, כוללים גדולים, תלמידי חכמים, יושבים באירופה, בבלגיה, בניו יורק, בכל מיני ארצות, בעולם, באנגליה, יושבים ובהתלהבות אומרים, בכוונה, מריחים באופן מיוחד בתפילות, ואומרים, קבץ נדחי עמו ישראל, כוונות גדולות. נו, בסדר, נו. תבואו, השערים פתוחים. אפילו נותנים איזה עזרה לכל עולה, אם אתם רוצים. מה הבעיה? אפשר לעלות. אבל ההרגשה הזאת של התפילה מספיקה. לפעמים אדם מתרגל לחלום מסוים, והוא כבר לא צריך את את המימוש שלו. זה נוח לו, נעים לו עם החלום. צריך לתקן את זה. כבר הכוזרי אמר שבזה אנחנו צריכים תיקון. הכמיהה לארץ ישראל, הכמיהה להר הבית, הכמיהה לבית המקדש. ובשביל זה אנחנו קוראים כל שנה ושנה את הפרשיות הללו. פרשיות המשכן, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. ומתעוררים מחדש לחשוק בהתגשמות המגמה הזאת בבניינו של בית המקדש במהרה בימינו. לא רק להסתפק ברצון שיבנה בית המקדש ובשירים היפים על שיבנה בית המקדש, אלא באופן פנימי אמיתי לרצות את הדבר הזה. אחד מהדברים שמקרבים אותנו לעניין הזה זה כמובן לבוא לעתים קרובות לסביבות הר הבית, להסתכל, העיניים המסתכלות על הר הבית הן מתקדשות. כמו שהעיניים המסתכלות על ארץ ישראל הן מתקדשות. משה רבינו, הקדוש ברוך הוא אמר לו שהוא לא יכול להיכנס לארץ, אבל הוא יכול לראות את הארץ. וזו מדרגה גדולה, לראות את הארץ. ולעומת זה, המרגלים שהם בגדו בארץ ישראל, אז הקדוש ברוך הוא נשבע שהם לא יראו את הארץ. לא רק שהם לא יבואו לארץ, אלא שלא יראו אותה, כי לראות זה מחבר, זה משפיע, זה מרומם, גם זה הם לא יראו. כלומר, בריאה יש איזו התקשרות, יש איזו השפעה, וזה כל עניינה של המצווה של שלוש פעמים השנה, יראה כל זכוכה את פני השם אלוקיך, לבוא לראות ולראות. אנחנו היום עכשיו לא יכול, כשבאים אנחנו להר הבית, אנחנו לא רואים את הופעת השכינה בשלמותה, כשבית המקדש היה קיים, אבל גם בחורבנו, יש קדושה. ועצם הפגישה עם המקום הזה, עם ראייתו, הסתכלות על אבניו, על אבנים שמקיפים אותו, על ואם אפשר למקום לעלות למקום גבוה ולראות אותו ולראות גם את מבפנים את הר הבית. יש בזה גדר של התרוממות, גדר של קדושה. זה גם כן אחד מהדברים שמחברים אותנו. כמובן זה לא מספיק לנו, זה רק ביטוי לצימאון שלנו לבניינו של בית המקדש, שאנחנו כל כך מצפים שהוא יבנה במהרה בימינו. נכנסנו לחודש אדר. מי שנכנס אדר מרבים בשמחה. שמחה ואמונה זה דבר אחד. שמחה עניינה שלימות. כשאדם טוב לו, כשאדם מרגיש שלא חסר לו דבר, הוא שמח. כשאדם חסר לו משהו, הוא עצב. באים לחודש אדר, חודש אדר ניסן. כשנכנס אדר מרבים משמחה, אומר רשי, מפני שנעשו בו ניסים לישראל, באדר ובניסן, פורים ופסח. זאת אומרת, זה כבר שרשרת. זה לא רק כשנכנס אדר מרבים משמחה, ממשיכים לניסן כמובן. נעשו ניסים לישראל. זה גורם לשמחה. זה מוציא אותנו חיים הרגילים, הטבעיים, ומקשר אותנו בחזרה עם מה שמעל החיים. עם הנס, עם ההופעה האלוקית, עם השגחה האלוקית שריבונו שלה משגיח עלינו. וכשאנחנו מתעוררים להסתכלות היותר פנימית על החיים, ולראות איך שריבונו של עולם, הוא מנהל את העולם, והוא יודע להפוך את המצבים, ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים ממה בשונאיהם, אז ממילא המבט על החיים נהיה מבט הרבה יותר בטוח, הרבה יותר נוח, כי אנחנו יודעים שריבונו של עולם מלווה אותנו, וריבונו של עולם ביכולתו לעשות, והוא עושה, וכל הזמן הוא טוב ומיטיב. ועל כן, זה עניינו של חודש אדר, שנכנס אדר מרבים בשמחה. השמחה העיקרית, זה ליהודים הייתה אורה, ושמחה, וששון, ועיקר. אורה, זה תורה. למה לא כתוב תורה? שהיה לכתוב, ליהודים הייתה אורה. ליהודים הייתה תורה. לא צריכים לכתוב, למה ליהודים הייתה אורה? כי להגיד לנו שלפעמים אנשים לא יודעים שתורה זה אורה. שתורה זה אור. אז ליהודים הייתה אורה. אורה ושמחה וששון ועיקר. ואכן, זה החודש הזה באופן מיוחד. יש עניין לשמוח בהתחזקות באמונה, לשמוח בשמחתה של תורה, עד שמגיעים לשיא ליום לימי הפורים, שאנחנו מבטאים את השמחה בכל שיאה, בכל רוממותה, אבל היא צריכה לבוא, כשהיא באה מתוך עוצמה של תורה, מתוך שקידתה של תורה, מתוך עלייתה של התורה, אז כל השמחה הזאת היא מקבלת גובה, עומק, תוכן מיוחד. ולכן העניין, עניינו של החודש זה להתרומם באופן באמונה, להתרומם בשמחה, להתרומם בתורה, ונזכה שכימים ההם כך יהיה גם החודש הזה, וריבונו של עולם יהפוך הכל לטובה ולברכה, ונזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו.